השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף קה בבא מציע באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים 7 שורות לפני סוף קד עמוד ב. החלק הראשון של הלימוד עד המשנה באמצע קה יהיה טיפה קשה, עוסק בעסקה וריבית. אחר כך הגמרא תרוץ מהר. ראינו במשנה הקודמת שבאריסות, כלומר אדם שמקבל שדה והוא עובד בה והוא נותן לבעל השדה לפי אחוזים, הוא לא יכול לומר אני לא עובד ואני לא ארוויח ואתה לא תרוויח, אלא ברגע שהוא קיבל הוא חייב לעבוד, כי בעל הבית לא רוצה שהשדה שלו סתם תשב ולא ירוויח ממנה כלום. הגמרא עכשיו מביאה דיון מאוד דומה, רק לא בשדה אלא בכסף. עכשיו בכסף אסור לאדם לתת את הכסף שלו באריסות למישהו, כלומר הוא נותן למישהו כסף והשני עובד עם הכסף ומתחלקים ברווחים, כי זה ריבית. מה עושים בכסף בשביל לאפשר חלוקה ברווחים? זה נקרא עסקה. דיברנו על זה הרבה כשלמדנו את פרק איזה הוא נשך, כשרעיון הוא שהם צריכים להתחלק גם ברווחים אבל גם בהפסדים. כלומר, נניח אני נותן לך 100 שקל, אתה עובד ב-100 שקל אלו, מרוויח 20 שקל, ואתה נותן לי 10 שקל מתוך הרווח. זה אסור. מה מותר? אני נותן לך 100 שקל, ואנחנו מחשיבים חצי מזה כמלווה, וחצי כפיקדון. כלומר, 50 מלווה, 50 פיקדון. אז אם באמת הרווחת 20 שקל, אז 10 מתוכם זה על הפיקדון שלי, אז אתה צריך לתת לי אותם. 10 מתוכם זה על ההלוואה שזה שלך, ואתה מקבל את 10 שקל אלו, וכך התחלקנו ברווחים. ולמה זה יותר מותר? כי כאן אנחנו גם מתחלקים בהפסדים. כלומר, אם הבאתי לך 100 ובסוף נשארו לך רק 80, אז גם פה חצי מההפסד זה על הפיקדון שלי, אז אתה תחזיר לי רק 40, חצי מההפסד זה על המלווה, אתה צריך להחזיר לי את כל המלווה. אז סך הכל תחזיר לי 90. ויוצא שהתחלקנו גם בהפסדים. אבל עדיין זה לא לגמרי מותר, כי סוף סוף למה אתה עובד בחצי שלי? רק בגלל שאני בשביל זה נותן לך הלוואה את החצי השני. אז עדיין זה סוג של ריבית. לכן חכמים אמרו שבכל זאת אני צריך לתת לך שכר טרחה על זה שאתה עובד על החצי שלי, או שנעשה שהאחוזים לא יהיו שווים. כלומר, שהאפשרות שלך להרוויח יותר גדולה מהאפשרות שלך להפסיד. הדוגמה שכאן נראה ברשי זה שאתה יכול להרוויח שני שליש ולהפסיד רק חצי. כלומר, מבחינת מה הפיקדון ומה המלווה, זה הולך לפי ההפסד. אז חצי מלווה שהפסד עליך וחצי פיקדון ההפסד עליי. אבל ברווח אני נותן לך מהחצי שלי. אתה תקבל שני שליש ואני אקבל רק שליש. אז זה עסקה. עכשיו נדבר קצת על האופי של אותו חצי מלווה. עד כמה זה ממש מוגדר כמלווה? אמרו נהרדאי, לגבי החצי של המלווה, כיוון שזה מלווה, אז המקבל יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה. ואם הוא רוצה לקנות עם זה שחר ולהביא הביתה במקום להתעסק עם זה ולהרוויח מזה, זכותו, כי זה מלווה. אומר רבא, מה פתאום? בגלל זה קוראים לזה עסקה. המטרה של הנותן היא להרוויח, בשביל זה נותן לו כסף. כמו שבהריסות המקבל לא יכול לשבת ולהוביר את השדה, גם פה אתה לא יכול להתבטל. המטרה שלך היא לנסות להרוויח לך ולנותן כסף. בדומה לאותה מחלוקת, יש מחלוקת דומה עם רבי דיבר אבין. רבי דיבר אבין אומר שהחצי מלווה הוא ממש מלווה, ולכן אם הלווה מת, אז המלווה יעשה מטלטלין אצל היתומים. כלומר, המלווה לא יוכל לגבות את החצי הזה מהיתומים, כי זה כמו מטלטלין, זה לא משתבד לחוב. רב אומר, מה פתאום? זה לא לגמרי מלווה, אלא זה עסקה, והמלווה סומך על זה, ולכן הוא כן יכול לגבות גם מהיתומים. אז זה מחלוקת לגבי אופי החצי מלווה. עכשיו רבא בשורה האחרונה בקופדה לדמות ב' נותן לנו עצה טובה. כמו שאמרנו, מבחינת ההפסדים הם חולקים חצי חצי, אבל ברווחים הלווה מקבל שני שליש והמלווה מקבל שליש. אומר רבא לגבי מצב כזה, אם העסקה היא באמת מחולקת לשתיים, אבל אתה מחבר אותה על ידי שטר אחד, זה לא טוב ללווה, זה טוב למלווה. אם העסקה היא באמת אחת ואתה מחלק אותה על ידי שתי שטרות, זה טוב ללווה וזה רע למלווה. מה הכוונה? נניח שהבאתי לך 200 שקל. אז יש שני מצבים. יכול להיות שהבאתי לך את זה כ-100 ו-100 ועשינו בשטר שזה 200 בבת אחת, או להפך, באמת הבאתי לך 200, אבל כתבנו את זה בשני שטרות של 100 ו-100. מה זה משנה? אז אנחנו מדברים על מקרה שעל אחד מהמאיות האלו הפסדת, ועל המאה השני הרווחת, והרווח יותר גדול מההפסד, כלומר בשקלול הכללי הרווחת. ואז אם באמת היינו מחלקים בין הלווה למלווה חצי חצי גם ברווח וגם בהפסד, אז אין איזה שום משמעות אם זה בשטר אחד או שני שטרות. אבל כיוון שהלווה מקבל שני שליש ברווח ורק חצי מההפסד, יוצא של הלווה עדיף שנפצל את העסקה לשתיים, ושנסתכל על העסקה שהרוויחה בפני עצמה ועל העסקה שהפסידה בפני עצמה, כי כך יש לו יותר רווח לקחת ממנו את השני שליש שלו. ניקח את הדוגמה של רשי, נניח שב-100 שקל הרווחת 15, על ה-100 אחרים הפסדת 5, אז אם נסתכל על זה בנפרד, אז יוצא שמהעסקה שרווחת 15, אתה הלווה מקבל 2/3, זה 10. בעסקה שהפסדת 5, אז חצי מזה עליך, כלומר 2.5, אז בשקלול הכללי הרווחת 7.5. אבל אם נחבר את העסקאות, אז קודם כל נקזז את הרווח וההפסד, יוצא שסך הכל הרווח הוא 10, ואתה מקבל מזה 2/3. 2/3 מ-10 זה 6/2. אז 7.5 זה יותר מ-6/2. כלומר, ללווה עדיף שנסתכל תמיד על העסקה שהרוויחה בנפרד ועל העסקה שהפסידה בנפרד, ולמלווה עדיף שנסתכל עליהם ביחד ורק אז נחלק. עכשיו, כל זה עוד פעם רק בהנחה שבסך הכל היה פה רווח. אז אומר רבה, החיבור לא פייר ללווה, החלוקה לא הוגנת למלווה, ולכן צריך פשוט לעשות לפי מה שבאמת היה. אם זה היה עסקה אחת, אז לכתוב שטר אחד, אם זה היה שתי עסקאות, לכתוב שני שטרות. ומקרה מאוד דומה, אומר רבה בשורה הראשונה בקופי עמוד א', אדם שקיבל עסקה, ובשלב הראשון הוא הפסיד. אחר כך הוא יתאמץ עוד, ובסוף הוא הצליח להרוויח. אז כמו במקרה הקודם, הלווה רוצה לפצל את שתי העסקאות שנתייחס קודם כל להפסד, ובזה חצי חצי, ואחר כך לרווח, שבזה הלווה יקבל 2/3, והמלווה רק 1/3. והמלווה אומר לו, מה פתאום? קודם כל תקזז הכל ביחד, ואני אקח 1/3 מהרווח הסופי. ואומר רבה, המלווה צודק. כי הלווה כשהוא יתאמץ בשביל למלות את החיסרון, הוא עשה את זה בשביל שלא יגידו עליו, שהוא אדם שמקבל כסף בעסקה ומפסיד, כלומר הוא עשה את זה כחלק מהעסקה וזה לא שלב נפרד, לכן מסתכלים על כל ביחד. ודבר אחרון לגבי עסקה, אומר רב, השניים שקיבלו ביחד כסף בעסקה הם לא יכולים להתפצל, וצד אחד לא יכול לומר, תן לי את החצי רווח שלי ואני אלך, כי הצד השני אומר לו, אני צריך את כל הרווח, כי יכול להיות שבהמשך נפסיד, ונחפה על זה עם הרווח שכבר הרווחנו, והוא גם לא יכול לומר, תן לי חצי קרן וחצי רווח, כי אולי בהמשך נפסיד, ועם החצי קרן השני נרוויח, והוא גם לא יכול לומר לו, אם תפסיד אני אשלם לך, כי הוא אומר, יש מזל לשניים שאין לאחד, אני רוצה שתישאר, הוא יכול לעכב עליו מלעזוב, כי זה היה הסכם. והגענו למשנה. מעכשיו הגמרא הרבה יותר פשוטה. ראינו כבר שאדם שקיבל שדה בעריסות לא יכול להעביר את השדה. אבל אדם שקיבל שדה בחקירות, לכאורה מה הבעיה? הרי ממילא הוא נותן לבעלים סכום קבוע כל שנה. אבל בכל זאת, אומרת המשנה, גם לחוקר יש הגבלות. אם אדם למשל מקבל שדה והוא לא רוצה לנקש את העשבים הרעים לפני הקצירה, אסור לו לעשות את זה. למה? כי בעל השדה אומר לו, אתה עכשיו לא מנקש, אתה יום אחד תעזוב את השדה, ואז לי העשבים בשדה. ממשיכה הגמרא את הדיון ביניהם, יגיד לו הפועל, בסדר, אז אני אחרוש אחרי הקציר, שזה גם הוציא את העשבים. עכשיו יש שני כיוונים בגמרא. הכיוון הראשון נותן פה כל מיני תירוצים, אבל בסוף הגמרא אומרת, זה לא מה שכתוב במשנה, לכן הגמרא חוזרת בה ואומרת את מה שכתוב במשנה. אז נתחיל קודם עם הסיבה השנייה, שהיא מה שכתובה במשנה. אומר לו בעל השדה, גם אם תחרוש אחרי הקציר, זה לא יעזור, כי העשבים שלא הוצאת לפני הקציר הוציאו זרעים, ואז בהמשך הזרעים אלו יצמיחו עוד פעם עשבים, לכן חרישה אחר כך לא עוזרת, חייבים לנקש לפני. אז זה מה שהגמרא אומרת בסוף. עכשיו נראה מה שהגמרא אמרה בהתחלה. אז הסיבה הראשונה היא אומרת, גם אם תחרוש אחרי, עדיין התבועה שאתה תיתן לי מהשדה תהיה פחות טובה, כי תבועה שלא נקשו אותה היא פחות טובה. אז הוא אומר לו, אז אני אקנה לך בשוק. אז הוא עונה לו, אני לא רוצה מהשוק, אני רוצה מהשדה שלי. אז הוא אומר לו, את מה שאני אביא לך אני אנקש, את השאר אני לא אנקש. אז בעל השדה עונה לו, ולאז אנשים יראו שבשדה שלי יש הרבה עשבים, יחשבו שניקשת, ויצא שם רע על השדה שלי. אני לא רוצה. כל זה אמרנו, הסיבה הראשונה של הגמרא. אבל שוב, הגמרא אומרת, זה לא מה שכתוב במשנה, לכן המשנה חוזרת בה ואומרת, הסיבה האמיתית, שלמרות שהוא יחוש אחרי, עדיין יכולים להיות עשבים לשנה הבאה. עכשיו הגענו למשנה השנייה בעמוד א', ומכאן עד סוף הדף, כל הנושא כאן זה אומדנות של כל מיני גדלים ושיעורים. המשנה הזאת מדברת על הריס. אומרת המשנה, הריס שרואה שזה לא הולך. השדה הזאת לא מצליחה טוב, ורוצה להפסיק את החוזה וללכת הביתה. אומרת המשנה, אם השדה מוציאה מינימום של יבול, אז הוא חייב להישאר. מהו אותו מינימום? תנא קמא אומר קרי, ורבי יהודה אומר כדי נפילה. כמה זה קרי, כמה זה כדי נפילה? אז הגמרא בהתחלה מסבירה את קרי, רבי יוסי ורבי חנינא בברייתא אומר שזה כמות שאפשר להעמיד בה את רחת, זה הכלי שאיתו זורים את התבועה, זורקים אותה למעלה, אז אם אפשר להכניס אותו לגמרי לתוך הערימה, לתוך הקרי, ולא רואים בכלל את החלק של הכלי קיבול שלו, אז זה נחשב קרי, ככה לפי רבי אבאו, וכמות מדויקת, לוי אומר שזה 3 סאים, רבי ינאי אומר שזה סאתיים, זה קרי. רבי יהודה אומר כדי נפילה. רבי יהודה אומר את זה בגלל שהוא לא רוצה לתת מידה קבועה, אלא זה צריך להיות ביחס לגודל השדה. אז אומר רבי יהודה, הכמות שצריך בשביל לזרוע את אותה השדה. עכשיו, איך מחשבים כדי נפילה? אז רבי יוחנן אומר 4 סאים לכל קור, רבי עמי אומר 8 סאים לכל קור, ואחד מהזקנים אמר שהם בעצם לא חולקים, כי בזמן של רבי עמי, השדות היו מגדלים פחות טוב, והיה צריך יותר זרעים בשביל לגדל קור. ואגב, הדין הזה של כדי נפילה נאמר גם על ידי רשבג בעניין של לקט שהתפזר ולא יודעים כמה לשים השמים כדי קור. ושם שאל על זה רב ירמיה, האם הכוונה היא לשדה שזרעו בו קור של זרעים, שזה יותר גדול, או שהכוונה היא לשדה שגדל בו יבול של קור, שזה קצת יותר קטן. הגמרא מביאה שהכוונה היא לשדה שזרעו בו קור. שאלה שנייה של רב ירמיה, האם הכוונה היא לזריעה ביד או לזריעה על ידי שברים ששמים בעגלה עם חורים מאחורה, וזה זורע שאז צריך יותר זרעים, ובזה הגמרא נשארה בתיקו. אז עד כאן הסבר המשנה. עכשיו נחזור חזרה לאיפה שדילגנו, אנחנו 6 שורות לפני סוף עמוד א', אגב הדיון בשיעור של קרי שבאנו את שיטה דבי רבי ינאי, אנחנו נראה עכשיו אוסף של המקרים שבהם דבי רבי ינאי אמרו שיעורים שונים בנושאים שונים לגמרי. נושא ראשון, פריצי זיתים וענבים, כלומר זיתים וענבים שהם כל כך גרועים שבקושי אפשר להוציא מהם שמן או יין, לפי בית הלל הם לא נטמאים בטומאת אוכלין כי הם לא נחשבים אוכל. כמה גרועים הם? רבי אלעזר אומר שאם לוקחים ערימה שאפשר להכניס בפעם אחת לבית הבד, זה מוציא רק 4 קבין. רבי ינאי אומר שזה מוציא סעתיים, כלומר 12 קבין, והם לא חולקים, תלוי בגודל של המכשיר בבית הבד שלו מכניסים, אבל באחוזים זה יוצא אותם אחוזים. מקרה הבא, אנחנו בשורה האחרונה, תנו רבנן, זב מטמא טומאת הסת, כלומר אם הוא גרם למישהו לזוז אפילו שהוא לא נגע בו, הוא מטמא אותו. המשנה מביאה דוגמה, אם זב ועוד אדם טהור עלו על אילן רעוע, אז כיוון שהזב הזיז את האילן וזה הזיז את הטהור, זה נחשב שהזב הזיז את הטהור והטהור יתמה. עכשיו איך יודעים מה זה נחשב אילן רעוע? אומרים בבי רבי ינאי, בגזע הוא כל כך דק שאי אפשר לחפור בו אפילו גודל של רוב הקו, וענף זה נחשב רעוע אם אפשר להקיף את כל הענף עם כף היד. נושא הבא מאוד דומה לנושא הקודם, אדם שהולך בבית הפרס, בית הפרס זה מקום שיש שם ספק תומה, אז לא חוששים לתומת אוהל, אבל כן גזרו שמה הוא הסית עצם כסעורה ובזה הוא נטמא. עכשיו אם אדם רוכב מעל אדם אחר או מעל בהמה, אז הבהמה היא זאת שהסיתה ולא האדם שמעליה, אז לכאורה הוא לא יטמא, אבל אם זה בהמה כחושה או אדם חלש, אז האדם שלמטה ודאי יטמא, אבל גם זה שרוכב עליו או על הבהמה גם טמא, כי זה נחשב שגם הוא יסית, כי הבהמה הוא אדם שמחזיקים אותו כל כך חלשים, אז האדם שלמעלה גם כן נחשב שהוא מזיז אותם. עכשיו מה נחשב בהמה חלשה ומה נחשב אדם חלש? אדם חלש זה שהברכיים שלו כשהוא נושא מישהו נוקשות אחת לשנייה, בהמה חלשה זה שמרוב המאמץ שבנסיעה היא עושה את צרכיה. נושא הבא, עוד שיעור שדבי רבי ינאי יתנו זה דלת קבין לתפילה ולתפילין. מה הכוונה? אדם שמחזיק איזשהו מסוי, אם זה עד דלת קבין הוא יכול לשים את זה מאחורה ולהתפלל, יותר מזה הוא צריך להניח ולהתפלל בלי זה. לגבי תפילין, אם הוא מחזיק את המסוי על הראש, אז דלת קבין זה כמות שמוחצת את התפילין, ואז הוא חייב להסיר את התפילין ורק אז לשאת את המסוי. בהקשר הזה דבי רבי שילה אומרים שאפילו פחות מזה, אסור לשים שום דבר על הראש כשיש לך תפילין, והם אומרים אפילו לא המטפחת שלהם, והבאי מנסה לתת כמות מדויקת יותר, הוא אומר אפילו ריבה דה ריבה דה פומפדיטה, גם זה אסור, שזה כמות מאוד קטנה. ובאותו עניין תני רבי חייא ממש באמצע עמוד, אם אדם סוחב זבל על הראש אז את התפילין הוא יקשור על היד שלו, והגענו לאמצע עמוד, את הסוף כבר עשינו, אז בעצם הגענו למשנה. עד כאן.